פרשת בשלח, אנחנו קוראים על הנס הגדול של קריעת ים סוף, ובמדרשים, בזוהר הקדוש, ובמדרש רבה, בתנחומה, בילקוט, באריכות גדולה, כתוב מכמה וכמה כיוונים מבואר ומתואר הקטרוג הגדול והנורא שהיה בשמיים בשעת קריעת ים סוף. ממש כל המקטריגים עמדו שם חזק, עם כל מיני טענות, כשהטענה החזקה והידועה היא, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, כתוב בילקוט כל מיני לשונות, בני אדם, המלאכים, הסתכלו מלמעלה ואמרו, בני אדם עובדי עבודה זרה, מלאכים ביבשה בתוך הים, ועוד כאלה לשונות, ש... עוזה השר של מצרים כתוב שכתרג, היה ממש כתרוגים חזקים בשעת הקריעת ים סוף, כך כתוב גם וישא מלאך אלוקים, אומר הילקוט למה כתוב אלוקים, כי אלוקים זה מידת הדין, שבאותה שעה הייתה מידת הדין מתוחה על עם ישראל, אם הם ינצלו או לא, היה ממש מידת הדין מתוחה, ולכן כתוב, המדרש מדייק, וישא מלאך האלוקים, ההולך לפני מחנה ישראל והילך מאחריהם, שאותו מידת הדין שהייתה מתוחה להם, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא העביר את תמיד הסדין הזאת על המצרים. אבל המעיין במדרשים יראה שהייתה כאן מערכת שלמה של כתרוגים, לא, כדי למנוע את הקריעת ים סוף, את הנס הגדול הזה, את ההצלה והישועה הגדולה הזאת לעם ישראל. ונשאלת השאלה, זאת שאלה של המשך חוכמה כאן בפרשה, למה לא מצאנו שביציאת מצרים, שבוע קודם, פרשה הקודמת, לא מצאנו במדרשים ובחזל שום תיאור על שום כתרוג שהיה בשמיים שעת יציאת מצרים, בני ישראל יוצאים ממצרים. מצרים, כולם מבקים, כולם מבקים את האמיתים שלהם, היה 10 מכות, והיה מכס בחוירויס, ואין בית אשר אין שם מת, ועם ישראל יוצאים, בשידוד מערכות כזה, מיקור הברזל, והכל בשקט, והכל עובר חלק, ככה נראה, שום כתרוג, שום בעיה עם זה, לאף אחד אין בעיה עם זה. פתאום מגיעים לים סוף, נכון? נס גדול מאוד, אבל למה רק כאן התעוררה מידת הדין כל כך קשה על עם ישראל, כדי למנוע את הנס הגדול הזה, וביציאת מצרים לא מצאנו כתרוג, ולא מצאנו שום... שום מיד הסדין כל כך חזקה ושום מניעה. אז המשך חוכמה כדאי לראות בפנים, אולי נקרא קצת מהלושן שלו. והמים להם חומה ממינם ומשמאלם, אומר המשך חוכמה, בהתבונן בדרכי התורה נראה, כי במצוות שמעיות, כמו עבודה זרה ועריות, יש כרת וסקילה. אז נראה שזה יותר חמור. ושאר מיתות ומלכות, לא כן בנימוסיות ובמידות. יש סוגי עבירות, שזה מצד מידות רעות ומצד נימוסין, כמו מחלוקת, לשון הרע, גזר, רכילות, בכל זה אין אפילו מלכות, אין מלכס. להבילה וניתן לתשלומים, או להפשן בו מייסה, אז מה נראה? שזה עבירות יותר קלות. אומר המשך חוכמה, אולם זה דווקא ביחיד העושה. אבל אם הציבור נשחטים בזה, מצאנו להפך. בירושלמי בפרק כתוב, דורו של דוד כולם צדיקים היו. ועל ידי שהיו בהם דילטורים, היו נופלים במלחמה. אבל דורו של אחיו, אפילו שהיו עובדי עבודה זרה, אבל בגלל שלא היה בהם לשנור, היו יורדים למלחמה ומנצחים. אז רואים פה אומר המשך חוכמה מיסוד עצום. ציבור שהוא נשחט בעבודי זורה ובארייס, על זה כתוב, השוכן איתם בתוך תומתם. כשמוך נמצא איתם עם הציבור, אפילו במתומה שלהם. אבל בנימוסיות, כשהם חוטים בדברים של נימוסין, של בנאודם לחווי רוי, של מידות רעות, של השנור המחלויקס, על זה כתוב, רומה על השמיים כבודו, הקדוש ברוך הוא כביכול מסלק את שכינתו מעם ישראל. ועוד הוא מעריך בזה בעוד דוגמאות וחזל, ולמי זה, זה כתוב מפורש במדרשים, גדול השלום, שאפילו ישראל עובדים עבודה זרה ושלום ביניהם, כביכול אין השטן יכול לגעת בהם. או הקדוש ברוך הוא, במדרשים כתוב, מה הקדוש ברוך הוא איני יכול לגעת בהם? לא יכול, שלום ביניהם, זה כוח של ציבור. אבל ברגע שיש פירוד ביניהם, חלק ליבם, אתה יהיה שם. עכשיו הם נאשמים על הכל. אבל כשיש ביניהם שלום, אז אפילו שיהיה להם את העבירות הכי חמורות, השכן איתם בתוכתם אותם. ככה, מעריר בזה המשך חוכמה, ואומר, זה בדיוק מה שקרה כאן, מה שקרה כאן, כשבני ישראל יצאו ממצרים. כל זמן שהציבור, הכלל, היה באחדות, היו ביחד שמרו חוקי הנימוסין והמידות הטובות, ואחווה ואהבה שרה ביניהם, לא היה שום כתרוג. אבל כאן מה קרה בים סוף? כתוב במדרש, והתרגמיינוס מנוזיאל אומר, שנחלקו לארבע כתות. הללו אומרים, והללו אומרים, אנחנו נלחם, והללו אומרים נפוץ לים, והללו נשוב למצרים. נחלקו לארבע כתות, נהיה שם מחלויקס ונהיה פירוט כזה. או, נהיה מחלויקס ופירוט לבבות. אומר המשך חוכמה, לכן אז כבר אין להם את הכוח הזה של ציבור. אז עכשיו עומד עליהם הכתרוג המקטרג ולא נותן שיהיו ראויים לכאלה ניסים. ובזה התשפיר המדרש, שובה בילקוט, אומר המשך חוכמה. והמים להם חומה, המדרש מדייק את המילה חומה, כמו אל תקרא חומה אל החימה. מלמד שעמד הסמחמם ואמר ריבונו של עולם לא עבדו עבודה זרה במצרים ואתה עושה להם ניסים. ומתמלא עליהם חימה וביקש לטובם. ולכן כתוב חימה חסר וב. היינו, דעל הניסים שעשה להם בהוציאה ממצרים לא טען. שום שאפילו שהיו נשחטים במצוות, היה להם עביד זורה וביטלו בריס מילה. אבל הם היו מאושרים במידות טובות ולא היה בהם לשון הרע. הרי חזל אומרים שהיה להם את הזכות שלא היה להם לשון הרע, נכון? והיו אוהבים זה את זה. ראיה, ראיה לזה, הוא לא מביא מקור, אבל למה יש מביאים כבר תונת ואליהו בפרק עבדה לת שאומר שכשיצאו ישראל ממצרים, קרתו ברית לעשות חסד זה עם זה. זאת אומרת, הם היו במצב, בדרגה כזאת, שהם חיזקו את ברית האהבה והחסד בין איש לרעהו. או, אומר המשכוח, אז לא משנה, פה אין כתרוגים. מה יכתרגו? שאוהב דוד אזורי, גדול השלום, שאפילו אוהב דוד אזורי, זה שום דבר, לא מסתכלים על זה. אבל עכשיו, כשהגיעו לים, ונחלקו לארבע כיתות, ונהיה ביניהם פירוד, ונהיה מחלויקס, או, אז עכשיו הם כבר נידונים על כל העבירות החמורות האלה ויש עליהם כתרוג. עכשיו כבר אין להם את הכוח של הציבור. הם נידונים כיחידים. על יחיד ודאי שהוא נענש באופן חמור על עבירות כאלה של עבידי זורי וכדומה. זה מיישב. כן, עכשיו כבר יש כתרוג על עבידי זורי, כי כבר אין להם את הכוח הזה של הציבור. כוח של ציבור שזה דווקא כשיש שלום ביניהם, זה נותן את ההגנה מכל הכתרוגים. ככה מבאר המשך חוכמה, ביור נפלא מאוד, את העניין הזה של הכתרוג שהיה דווקא בקריסי המסף, כי היה פה פירוד לבבות. טוב, פעם הרחנו, לא ניכנס לזה כרגע, אבל הרחנו שלפי זה, מובן מה שכתוב ברב צודק, רב צודק אומר דבר פלא, מה שכן רוח הקודש בספרות דברי סופרים בתחילת הספר, הוא אומר שהכתרוג שהיה בקריסי המסף, היה בגלל חטא מכירת יוסף. שיתעורר עליהם עכשיו. כך הוא מעריך בזה, והוא מביא לזה ראיות. איך הוא מתאים עם כל דברי חזל, שהכיתרוג היה עלה לו עבדה ודזור, התשובה היא כזאת, מה זה מכירת יוסף? המשכוח מבעצמו, מסביר בפרשת אחרי מויס, שהשורש של כל הפירוד והמחלוי, כזה סינסכינו שיש בכלל ישראל, הכל נובע ממכירת יוסף. כמו שכל החטאים שמנודם למוקרים, החטא השורשי של זה, השורש של זה, זה חטא העגל. ככה כל החטאים שמנועדם לחברוי, השורש של זה, זה מכריס יוסף. כך אומר המשך חוכמה. הכל מתחיל את הדעת. אבל אחרי זה, כלל ישראל, באופן מסוים, יש להם שתי מערכות של חטאים. מנועדם למוקוים, השורש של זה, זה חטא העגל. מנועדם לחברוי, השורש של זה, זה מכריס יוסף. אז מילא מובן, לפי המשך חוכמה, מובן טוב מאוד. עכשיו, שהם נעשו בפירוד, אז ממילא מתעורר למקיטרוג על חטא מכירת יוסף, אומר, ולכן דווקא היה להם כיתרוג שהם צריכים להתאבע בים. כי גוי נביא שום חורוי, אז בחנק, בחנק כתוב בגמורה שזה טבע בים, והוא מעריך בזה. כל פנים, זה הביור הנפלא של המשך חוכמה. היה אפשר להגיד באופן דומה, באופן דומה לזה, שאפילו שבני ישראל היה להם הכוח את הכוח האחדות, אבל פה אנחנו רואים דבר חדש שקרה כאן, הרי רש"י אומר, והנה מצרים נושא אחריהם, בלב אחד, כאיש אחד, כך אומר הרש"י, נכון? פה גם מצרים נהפכו להיות, פה גם מצרים נהפכו להיות באחדות, אז נהיה הקטרוג של הלל, מה תגיד, שלהם יש כוח האחדות? גם להם יש כוח האחדות. זה היה אולי על פי דרכו של המשך רוח מרק להפך. גם אם נגיד שזה שהתחלקו לארבע כיתות זה עדיין לא מחלויקס ופירוד לבובס, אלא דעות חלוקות, כמו שכבר נשאלתי פעם, זה עדיין לא מחלויקס. המשך רוח מבין שזה כן נקרא מחלויקס ופירוד לבובס. אבל היה אפשר להגיד שזה שנחלקו לארבע כיתות זה עדיין לא מחלוקת. יש דעות שונות. בסדר, אז לפי זה אפשר לומר, אבל באופן אחר. פה גם המצרים כתוב שהם נעשו פתאום להיות בלב אחד, כאיש אחד, ידוע כבר הדיוק, שזה לא אותו דרגה של כאיש אחד בלב אחד שיש בעם ישראל במתנת תורה. כן, פה פשוט היה להם את האינטרס המשותף. בלב אחד, ממילא הם נהפכו להיות כאיש אחד. יש להם איזה טייבה משותפת שגורם להם עכשיו להיות מאוחדים. אבל כל פנים גם להם יש פתאום כוח של האחדות. אז נהיה קיטרוג מים שונים, נהיה עם ישראל. אני חשבתי תירוץ נוסף על השאלה הזאת של המשך רוחמה בפשט על פי שורה אחת באור החיים הקדוש. על הפסוק הוא פרעה הקריב, אומר אור החיים הקדוש, אומר שבכוונה הקדוש ברוך הוא עשה שיהיה מצב כזה של פחד לעם ישראל, שהם התחילו לפחד. למה? כל זה היה כדי שיפחדו ויחזרו בתשובה שלמה. ויקרבו ליבם לשמיים, והוא מביא מה שחזרנו אומרים במדרש, לכן נאמר הוא פרעה הקריב, לא הוא פרעה קרב, שהוא הקריב את ישראל לתשובה. ואז הוא אומר את המשפט הזה. מה הייתה המטרה פה דווקא, שפה היה צריך שעם ישראל יעשו תשובה? זה שבאמצעות זה, הוא פרעה הקריב, הפסוק כתוב, פרק י' פסוק י' הוא פרעה הקריב, אומר המדרש, למה כתוב הקריב ולא קרב? רש"י כבר שואל את זה. המדרש אומר הקריב, זה כשאתה מקריב מישהו אחר. הוא הקריב אותם לתשובה. אומר אור החיים הקדוש, שהמטרה בזה הייתה כדי שבאמצעות זה יעשה להם השם נס, הנס העצום של כעס ים סוף, ודבר זה לא הובטחו בו מקודם. אומר פה הרחיים הקדוש, ודבר זה לא הובטחו בו מקודם. מה הוא אומר כאן בעצם? יציאת מצרים, אפילו עשר המכות, כל זה כבר היה מובטח מראש. שבור כביכול היה צריך לעשות את זה. וגם את הגוי של עבוד עודם אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, כל זה כבר היה מובטח להם. אז בין אם הם ראויים, בין אם הם לא ראויים, הקשבור הוא הבטיח, אין מה לעשות. כי רסייה מסוים אומר הרחיים הקדוש, זה דבר אקסטרה. זה דבר שלא הובטחו בו מקודם. ולכן אומר לכם שהיה חשוב שהם יהיו ראויים לזה, הוא פרעה הקריב, כדי שיפחדו ועל זה יעשו תשובה. אבל בדבריו הקדושים, אני חושב שמשבת בפשט הקושיה של המשך חוכמה. לכן לא מצאנו כתרוגים ביציאת מצרים, רק בקריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה משהו אקסטרה שלא הובטחו בו. אז פה בא הכתרוג, מה פתאום הם לא ראויים לזה? יציאת מצרים וכל הניסים שנלוו אליה, כל זה כבר הייתה הבטחה מראש. אז במילא לא היה זה כתרוגים. דווקא כאן התעוררו הכתרוגים בגלל שהם לא הובטחו בזה. על דרך זה, ראיתי שהגאון רב שאול אלתר הביא בשם הספסמס, שהשבוע היה היורצייט שלו, אומר שבמצרים כל הניסים שנעשו לעם ישראל היה ברחמים ולא בדין, היה בחסד. לא הגיע להם. כל זה לא הגיע להם בזכותם, לא על פי מעשיהם. לא הגיע להם. קריאת ים סוף היה שלב נוסף, הייתה דרגה נעלית יותר. כאן דווקא היה צריך לבוא באופן שהם יהיו בזכות, שיהיו ראויים לזה. זה כן מה שאנחנו מדייקים פה באור החיים הקדוש. והוא אומר שלכן, כתוב ביציאת מצרים, במכת בכורות, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו. מעניין, הוא אומר, אתם יודעים מה הסיבה לזה? כמו בלויט, כתוב אצל לוט, אל תביט אחריך, נכון? אומר שם רשי, חזל, מה הסיבה? כי אתה לא ניצל בזכות עצמך. מי שלא ניצל בזכות עצמו לא יכול לראות במפלת האויבים, במפלת הרשעים. נויח, מסבירים מפרשים שזה המחלוקת, מה זה היה צוער, אם זה היה חלון או זה היה אבן טובה, זה תלוי במחלוקת של דורשים לגנאי או דורשים לשבח. כי מי שניצל בזכות עצמו, אם דורשים לשבח אז ניצל בזכות עצמו, אז יכול להיות שזה חלון והוא יראה במפלת הרשעים. אבל אם דורשים לגנאי והוא לא ניצל בזכות עצמו, אז הוא לא ראוי לראות במפלת השנים. ולכן אשתו של לוט נבחר לנציב מלך כאשר היא הביטה. לא, אתה לא יכול להביט, וזה מדייקים בפסוק. אף לא אבוד. השם לי בעוזריי ואני אראה בשונאי. דווקא עם השם לי, מה זה לי? לי, בשבילי, בזכותי. בזכותי, השם לי בעוזרי. אם השם עוזר לי, מושיע אותי בזכותי, בזכות עצמי, אז ואני אראה בשונאי. מה שאין כן, כשזה בחסד וברחמים, או בזכות אחרים, כמו אצלו שזה היה בזכות אברהם, הוא לא ראוי לראות במפלת הרשעים. אז ככה אומר הספסמס, יציא את מצרים שזה עוד היה באופן של חסד, רחמים, לא בזכות עצמם, אלא בגלל ההבטחה, או בגלל זכות אבות, אז אתם לא תצאו איש מפתח ביתו. אבל כאן, בקיסם סמר כתוב, התייצבו וראו את ישועת השם, והיער ישראל את מצרים מת על שת הים, כתוב עוד שהיה נס, שאחרי זה עוד הים, הים פלט את כל המצרים, וכל יהודי ויהודי ראה את הגוי, את המצרי ששיבד בו. היה פה איזה דרגה מרבה, התורה מדגישה את זה, והיער ישראל את מצרים מת על שת הים. זה מראה שהישועה הייתה בזכות עצמם. אז מילא מובן טוב מאוד לפי זה, שדווקא בקריאת ים סוף שהכל היה בזכותם, הם ראו, אם הם ראו את עצמם שזה היה בזכות עצמם, אז פה כפי יש כתרוגים, רגע, בזכות עצמם בוא נבדוק אם אתם רואים לזה, עלה לא יודע את הזורה, לא מגיע להם, היה מדי סדים מתוחה להם, מה לכם לוקים? בוא נראה, הם לא רואים. כל זמן שזה ברחמים ובחסודים וביציאת מצרים, שם אין כתרוג, כי זה באמת לא מגיע להם. מה תקטרת? שלא מגיע להם, נכון, לא מגיע להם. שמור, הוא עושה בחסד וברחמים. אבל כאן שכל הישועה הייתה צריכה להיות באופן של התייצבו וראו, שהם יראו כי זה בזכות עצמם, פה היה מקום לכתרוג שהם לא ראויים על פי מעשיהם. ולפי זה מובן, מיישב גם קושרת הירושלמי, שהירושלמי כבר שואל, למה בני ישראל אמרו שירה רק בקיאס ים סוף, ולא ביציאת מצרים, כך שלא ירושלמי בפסוחים. אז חשבתי לפי זה מתורץ באופן זה. ידוע שכמו החילוק, אם אפשר לראות במפלת השונים או לא, שזה תלוי אם ההצלה הייתה בזכות עצמו או בזכות אחרים, או בחסד, אותו דבר כתוב במפרשים גם לגבי אמירת שירה. להגיד שירה אפשר רק על נס שנעשה בזכותך, בזכות עצמך. ומדייקים את זה בפוסוק, ואני בחסדך בוטחתי, אם מה שאני בוטח זה בחסדך, יגל ליבי. אז אני רק יכול לשמוח בלב, לא להביע את זה בפה, בשירה. אבל, אושירו להשם, מתי אני יכול לשיר להשם? כי גמל עליי, כאשר הישועה באה בגללי, עליי, 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 הדגש הוא, גמל עליי, בזכות עצמי, אז אושירו להשם. זה אומר רבי יוחנן בן אייבשיץ, זה ככה גם מחסן ספר, מסבירים את הסיבה שחזקי המלך לא אמר שירה. הגמרא בסנהדרין הרי בפרק חלק אומרת שזה הסיבה שכשברוך הוא אמר הוא לא יכול להיות משיח כי הוא לא אמר שירה. אומר רבי יוחנן בן אייבשיץ, אז למה הוא לא אמר שירה? אומר כי הרי כתוב בגמרא, הגמרא אומרת בברכות, מי שתולה בזכות עצמו, תולים לו בזכות אחרים. חזקי או שתלה בזכות עצמו, תלה לו כשברוך בזכות אחרים, וגנותי על העיר בזכות דוד עבדי. אז חזקיהו ידע שהוא לא ניצל בזכות עצמו, אז הוא לא אמר שירי. אז הוא באמת לא אמר שירי, כי הוא לא ניצל בזכות עצמו. אז לכן, מובן טוב מאוד למה בני ישראל אמרו שירה רק בקריאת ים סוף, ולא ביציאת מצרים. כי דווקא בקריאת ים סוף, שזה היה בזכות עצמם, הם רואים לומר שהשיר אל השם, כי גם על עליי. פה, זה מה שכתוב, עוזי, בשיר עצמם הם אומרים את זה. עוזי וזמרת כה. מתי אני יכול לזמר להשם ולספר את עוזו? והיא לי לישועה. כאשר הישועה היא לי בזכות עצמי, בזכותי, כמו פה בקריאת ים סוף, אז אני יכול להגיד שירה. אבל ביציאת מצרים, שזה עוד לא היה בזכותם, זה היה כאלה בזכות האבות, או ההבטחה, מחסד וברחמים, אז באמת הם לא היו ראויים עדיין לומר שירה. לפי זה יהיה מדויק מאוד הפסוק, עוז יושר, מה זה עוז? מה כתוב פה קודם? וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, מזה שהם ראו. הם הבינו, מאיפה הם ידעו שבאמת זה בזכות עצמם שהם יכולים לומר שירה? כשהם ראו את מצרים מת על שפת הים, או, פה אנחנו יכולים כבר לראות. הם ידעו, כשאדם לא זוכה בזכות עצמו, הוא לא רואה במפלת השונים. אבל פה קרה עוד נס שכשברוך הוא פלט את כל הים פלט את כל המצרים שהם יכולים לראות בעיניים שלהם. או, אז הם הבינו שהישועה פה הייתה והיא לי לישועה. עכשיו אני יכול לזמר להשם, עוז יושב מוישב לישראל, איזה שירה זה יש לשם היום לאמור. עכשיו כשהם ראו את מצרים מת, אז הם הבינו שזה בזכות עצמם, אז דווקא הם יכלו להגיד שירה. מה שאין כי הם יציאס מצרים, שזה היה מצב שבלו, של, שלא, יוכלו, שלא יצאו מפתח ביתם, כי לא יוכלו לראות מפלת הסינים, ידעו שזה לא בזכות עצמם, אז עדיין לא אמרו שירה.
איזה זכות היה להם
בים סוף? איזה זכות היה להם בים סוף? אז פה בורחיים גדול שאנחנו רואים זה הפער ויקרים, זה התשובה שהם עשו. אבל יש גם, חזל כתוב מפרש המדרשים, כדאי האמונה שהאמינו בי, שיקרא להם את הים. האמינו בהשם ומשאבדו, וזה, האמינו בהשם ומשאבדו. כן, נכון? האמונה הזאת שהם יצאו, והאמינו בהשם, אז זה יהיה מובן תאומות, והיה ריסס מת על שפת הים, בזכות מה, אז הם ראו שהישועה בזכות עצמם, מה הזכות עצמם כמו שאתה שואל, והאמינו בהשם ושעבדו, אז ישיר, כשהם הבינו שהאמונה שלהם זה הזכות שלהם להיגאל, עד כדי כך שהם יכולים לראות במפלת המצרים, אז ישיר הבינו שהם יכולים לומר שירה, כי עכשיו זה בחינו שכי גמל עליי, אז מילו, השירו להשם? עד עכשיו שהיה בחסדך ובטחתי, אז רק יוגי ליבי מי שעושךו, עדיין לא היה שירה בפה. אבל המשך חוכמה בעצמו אומר תירוץ נוסף. הוא אומר עוד דיוק, וזה גם שאלה מפורסמת שהמפרשים כבר מדייקים, ידוע שם הגוין ועוד, הקליוקר פה במקום, שבפסוק כתוב והמים להם חומה, שמזה המדרש מדייק, שנתמלה להם הים חימה, חימה מלשון כעס, הקטרוג היה באופן של חימה, על בני אדם, עובדי עבודה זרה, מהלכים ביבשה בתוך הים. אומר המשך חוכמה, אבל איפה כתוב את החימה בלי וב? יש שני פסוקים. יש פסוק אחד. בתחלה כתוב, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. זה בפסוק חב ב',
בלי וב.
ופה כתוב, עם וב. ורק אחרי זה בפסוק חב ת', התורה בעצם חוזרת כמעט על אותו פסוק. ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה ממינה ומסולם, ופה כתוב חומה בלי ואף, שזה חימה, מכאן יש את הדרשה של חימה. אז מה המשך חוכמה רגע אחד? למה כתוב חימו, שזה מבטא את הכתרוג הגדול שהיה דווקא בפעם השנייה? ולא פעם השנה. והאמת היא שסתם צריך להבין למה אתה חוזר אותו פעם על אותו פסוק. אומר המשך חוכמה, אתם יודעים מה קרה באמצע בין זה לזה? בין זה לזה כתוב, ויוסר אסויפן מרכבויסוב, כתוב, וירדפו מצרים ויבואו אחריהם כל סוס פרעה, ויהי באשמורת הבוקר, ויסר טוב על מקורותיו, ויאמר מצרים, אנוסה מפני ישראל, כי השם נלחם להם במצרים. מה זה אנוסה? אנוסה מפני ישראל, כי השם נלחם במצרים, אז מביא המשך חוכמה את הרשב"ם בפרק ארבע פסוחים, שאומר שלכן, זה חז"ל, שלכן זכו המצרים לקבורה. הם זכו לקבורה. אחרי זה כתוב שהם נקברו. ומה, איזה זכות היה להם להיקבר? בזכות שהם עשו תשובה, בסוף הם עשו תשובה. זה נקרא תשובה, שהם מודים ומכירים, אפילו שזה היה, נכון, אחרי שיעור מאוד מאוד ארוך, לקח להם הרבה זמן ללמוד את זה, אבל בסוף הם הגיעו לתכלית להגיד שהשם נלחם להם במצרים. אונוסו מפני ישראל כי השם נלחם להם במצרים. אומר המשך חוכמה, לכן כל זמן שעם ישראל כשיצאו ממצרים והתקרבו לקדוש ברוך הוא ועשו תשובה והקירבו קורבן פסח ומעלו את הבנים, לא היה מקום לקטרוג. מה תגיד, עלה לו עבדי עבודה זרה ועלה לו עבדי עבודה זרה? מה פתאום לישראל כבר עושים תשובה עם בתהליך של תשובה, חזרה בתשובה? אבל פה אומר המשך חוכמה רק כאן שאמרו מצרים אנוסה מפני ישראל והם הודו כי השם נלחם וחזרו בהם לנוס מפניהם, אם כן גם הם עשו תשובה. גם הם עשו תשובה. על זה בא כתרוג. מה תגיד? הלא לא עבדי עבודה זרה, גם עם ישראל עושה עבודה זרה, אלא מה תגיד שהם עשו תשובה? הנה גם מצרים עכשיו עשו תשובה. אם כן מפני מה הללו ניצלים והללו יהיו נתבעים? על זה בא התשובה במדרש, שכל עבדי זרה מלכתחילה זה עם ישראל עשו עבודה זרה מתוך טירוף הדעת, מתוך שיעבוד. אז אומר המשך חוכמה, ולפי זה מדויק טוב מאוד התירוץ של הקדוש ברוך הוא במדרש. עם ישראל את עבודה זרה עשו מתוך טירוף ושיעבוד, ואת התשובה הם עשו מתוך מנוחה, נחת. כבר הפסיק השיעבוד, ואז הם עשו תשובה. מצרים בדיוק הפוך. הם מתוך שהם היו במנוחה ובנחת, הם עשו עבודה זרה,
ועכשיו מתוך טירוף הדעת אתם עושים תשובה. אז ממילא זה גוף מתרץ את הלא אוהב דוד הזורם, הלא אוהב דוד הזורם. אבל מה המקום לקטרוג דווקא כאן ולא במצרים? בני ישראל כבר עשו תשובה במצרים, הם התחילו בתהליך. אבל פה כשגם מצרים כבר מתקרבים משהו ועושים תשובה, פה בא הקטרוג. אומר המשך חכמים, לפי זה מדויק טוב מאוד. למה בהתחלה עוד כתוב חומה? כי בפעם הראשונה כתוב חומה עם וב, כי זה היה עוד לפני האנוסה של מצרים מפני השם הנלחם להם. עוד לא עשו תשובה, אז עדיין לא היה קטרוג, לכן כתוב חומה עם וב. מתי כתוב את החומה בלי וב, שזה חימו, שזה הכעס, שהקטרוג הגדול הזה? רק אחרי שמבואר שמצרים גם כן עשו תשובה, כשאמרו אנוסה מפני ישראל כי השם נלחם למצרים, אז כשכתוב עוד פעם את המים להם חומה, כתוב בלי וב, כי פה התעורר הקטרוג הזה של החימו, מה נשתנו אילו מאילו. וזה מדויק, בזוהר הקדוש כתוב, הקטרוג המקטרים חימה על עם ישראל. מה, למה מגיע להם להינצל בצורה כזאת ולמצרים מגיע להתאבע? הרי גם המצרים עשו תשובה. זה מבואר בזוהר הקדוש, כתוב רבי יהודה פתח ואמר, ראוך המים אלוקים, ראוך המים יחילו. אומר לי פורקונו דקיטנו קשויט, מה ישנו אילן מאילן. אז בפירוש הסולם הוא מתרגם ככה, פריקת החשבון אמת, סליחת החטאים, פריקת החשבון זה סליחת החטאים היא אמת, אז למה ישתנו אילו מאילו? מה פשוט? אז רואים פה בזוהר הקדוש, שהטענה הייתה, למה אתה סולח את החטאים, או מקבל בתשובה דווקא את אילו ולא את אילו? אז אני חושב שזה מקור לדברי המשך חוכמה, שהקיטרוק פה היה על הקבלת התשובה, על סליחת החטאים של עם ישראל, למה להם כן ולמה למצרים לא? הרי גם הם מכירים עכשיו בקדוש ברוך הוא, שזה גם כן כבר איזושהי דרגה של תשובה. גם איזו דרגה של תשובה. על השאלה הזאת, האחרונה, שעליה המשכוח מתייחס, זאת אומרת, המלאך במשכוח הוא קודם מביא את המלאך הראשון שהזכרנו בהתחלה, שבמצרים עוד הם היו באחדות ושמרו את חוקי הנימוסין והמידות הטובות, ולכן אין מקום לקטרוג עליהם, כי יש להם את הכוח של הציבור, ואפילו שמובדים עבדי זורה ונשחטים במצוות, אין קטרוגים. רק פה בקריאת ים סוף, כשהם נפרדו ונהיו במחלוקת, ובעצם נשחטו במידות, אז הם איבדו את כוח הציבור ונהפכו להיות יחידים, אז יש קטרוג על העבירות שלהם, זה היה המהלך הראשון שלו. ואז אומר, כן, אבל יש לי עוד מהלך שהוא יותר מדויק, בגלל החימו והחימו, שבפעם הראשונה עוד כתוב חומה, ורק אחרי זה כתוב חימה, משמע,
שמשהו
השתנה פה באמצע, בין שני המקומות האלה, זה לא יכול להיות שזה המחלויקס, כי זה כבר כתוב קודם, המחלויקס שנפרדו לארבע כיתות, כתוב עוד במדרשים, עוד לפני זה. משהו פה קרה באמצע, שזה גרם לחימו, אומר, המשכוח מזה התשובה של המצרים. עכשיו, על הדיוק הזה של החימו והחימו, אז כעמדו המפרשים, לפני המשכוח, יש את הביור המפורסם מאוד של הגון, של הגרו, וכבר כתוב את זה למעשה בקליוקו, זה הביור הכי מפורסם בעצם, שאומר, וזה בא לבאר גם כן, למה בכלל התורה חוזרת עוד פעם על אותו פסוק? סדר הפסוקים זה בהתחלה, ויאמר השם אל משה נתת רתך לים, ואת משה את ידו על הים, ואולך השם את הים ברוח קדים, וישם את הים לחרבה ויבקו המים, ואז כתוב בפעם הראשונה את ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חומה, מימינה ומשמאלם, ואז מובא כל הסיפור מה קרה עם מצרים, שהם רטבו אחרי בני ישראל, והם נכנסו למים, והמים שבו עליהם והטביעו אותם, ואז כתוב עוד פעם, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה מימינה ומשמאלם. למה כתוב את זה בכלל עוד פעם? זה גם שאלה שצריך להבין. אומר הגאון, ויש פה עוד דיוק, בפעם הראשונה שזה כתוב, כתוב שבני ישראל הלכו בתוך הים, ביבשה. ובפעם השנייה כתוב ההפך, בני ישראל הלכו ביבשה, בתוך הים. מה פשר החילוק? מה מדובר פה על שתי דרגות של עם ישראל? יש את הבעלי ביטחון והאמונה, שכשברוך הוא אמר דבר בני ישראל ויסעו, מה הם עשו? קפצו לים, כמו נחשי בן אמינודוב. כתוב במדרש שהיה מריבה בין שבט בנימין לשבט יהודה, מי יזכה להיות הראשון שיקפוץ לים? היו בעלי ביטחון, בעלי אמונה, כשברוך הוא אומר לקפוץ, אנחנו קופצים, עד שבאו מים עד נפש. עמדו בניסיון. הם ודאי, כשהם נכנסו למים, אז היה להם זכות. איזה זכות? האמונה והביטחון והמסורסנפש הזה, שבוטחים בקשבורך ומאמינים בו, אז עליהם אין שום קטרוג. אז הפסוק הראשון מדבר על אותם שקפצו ראשונים, ולכן כתוב, יבואו בני ישראל בתוך הים.
קפצו.
ביבשה. קודם היה בתוך הים, אחרי זה זה נפח להיות יבשה. כשהם נכנסו זה היה, אבל לאן הם נכנסו? בתוך הים. לכן כתוב, בתוך הים, אחרי זה ביבשה. עליהם זה חומה עם וב. אין שום כתרוג עליהם. על החלק הזה בעם ישראל, אין שום כתרוג. אחרי זה, כשכתוב בפעם השנייה, כתוב, בני ישראל הלכו ביבשה. בתוך הים, כשהם נכנסו זה כבר היה יבשה בתוך הים, אבל זה היה יבשה. זה מדובר על האלה שחיכו לראות מה קורה פה. יש לנו זמן, הצפות הראשונים. זה אלה שלא היה להם את הזכות של האמונה. על האלה אין לכם זכות של אמונה. אז עליהם כתוב חומה בלי וב, שזה מלשון חימה. עליהם היה כתרוג ורק עליהם. ככה ידוע ביור המפרשים, זה ניפלו מאוי, זה מדויק מאוד בכלל למה כתוב את זה אותו. זה מדובר על שתי החלקים של עם ישראל, ומדויק החילוק בין הביסויך היום ביבשו, ביבשה בתוך הים, וזה מדבר למה כתוב חיימו איבא, ופה כתוב חיימו בלי איבב. אז רק דבר נפלא, מציע גדוי לו, שאומר על זה, מוסיף על זה, המשנה סוכר, אתם יודעים מי זה היה המשנה סוכר? הרב טייכטל, שם יקום דמו, שנהרג בשואה, בסוף השואה, היה מגדוי לגדוי להונגריה, ותאמינו לו, היום בלילה היורצת שלו. היום בלילה היורצת שלו, נגיד דבר נפלא בשמו. אתם יודעים שמי שהדיר את הספרים שלו, את כל הספרים, כל הקצועים, זה הכל היה רמוטי זונפלד, שממש לקח על עצמו במסירות גדולה להדיר את כל הספרים שלו ואת כל הכתבים שלו יצאו מעולם לאור, את כולם הוא התפיס. הרבה ספרים, את השוטים, את הדרשות, את הדרשות על הטויר, על המויאגים.
איפה היה כתב היה?
היה, יש לו בן עוד שניצל, ויש במשפחה, אתם יודעים מי היה הנכד שלו, של הרב טייכטל? מאיר ברנסדופר, היה הנכד שלו, בן ביתו. לא, הוא העמיד משפחה, דורות.
הוא גלדת פה אצל הדוריי
לחייב. כן. אז למה יישא הרב טייכטל בסבר של השם יקום דומי, שזכותו תגן עלינו היום בלילה היוצא שלו, ועל מוטי שמדפיס את כל הספרים שלו, אז הוא אומר, לפי זה, הרי הגמור אומרת כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא חומה, זה גמור ביבומס ודף סמך ב'. אנחנו כבר יודעים שחזל, הגמור בסדר כבר אומרת שזיווגו של אדם, זיווג, הוא כמו קריאס ים סוף, קשום קריאס ים סוף. כמו שבקריאס ים סוף היה בחינה של חומה, אבל היה גם כאלה שזה היה בשולהם חימה. במה זה היה תלוי? כמה אמון היה לבן אדם. אם הוא היה מאלה שמאמינים, אז אצלהם זה היה חומה. אם זה הלך לך בלי אמונה, זה רק הביא לו חימה, זה היה מצב של חימה. באותו דבר כל השרוי בלא אישה, השרוי בלא חומה, אז כשהוא מתחתן עם אישה, זה אותו בחינה של חומה כמו בקרס ים סוף. אם יש לו אמונה וביטחון, אז זה חומה. ואם לא חז ושולם, אז זה יכול להיות הפוך. וכך אותו דבר בפרנוסה, גם על פרנוסה כתוב, שקשה... קשה בזה נוטב של אדם, כי קראת ים סוף זה אותו דבר. צריך שיהיה אמונה וביטחון. אז זה חומה. החומה שמביאה לו את הישועה, את ההגנה, את הישועה. אז ושלום, אם אין, אז זה יכול להיות בחינה של... הכל תלוי כמה אמונה וכמה ביטחון יש לבן אדם. כך אומר הרב טייכטל השם מקום דמו. עוד תירוץ, אם הזכרנו כבר את הביור נוסף עליי, למה פה כתוב חוימו ופה כתוב חיימו, אז יש את התירוץ, עוד תירוץ של הגוען, הוא מביא שהבלטורים כבר אומר שחיימו בלי ווב, כי פסל מיכה עבר איתם. למה התעורר פתאום פה כתוב, וזה יכול להיות גם התירוץ אגב, טוב, גם כי עשה גם מסעים, הוא יצא עם פסל מיכה, בסדר, אבל כפה הוא אומר הבלטורים, שהחיימה פה היה בגלל שעבר איתם בתוך הים, פסל מיכה. מיכה היה מאיזה שבט?
דן.
דן היה מאסף, לכל המחנות. אז בפסוק הראשון מדובר על הראשונים שנכנסו למים, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, בתוך הים ביבשה, עוד לא היה שבט דן, עוד נמצא מאחורה, הוא עוד לא נכנס, אז המים לא הם חומה, עוד לא היה את הפסל מיכה, שזה היה הסיבה של החימה. בסוף, על מי מדובר? על האחרונים. אחרי שמצרים נתבעו, עדיין אחרוני בני ישראל נמצאים עוד בים ויוצאים עכשיו, בני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, זה מדבר על האחרונים כולל דן, דן הם המאסף בכל מחנות, אז המים להם דן. זה צריך להבין מה זה הפסל מיכה בדיוק. יש גויין במקום אחר שאומר שזה לא ממש היה הפסל, זה היה שוירש פרירוש ולנו של הפסל. אבל בני ישראל הלכו ביבשה, ותכף מדבר על האחרונים, והמים להם חומה בלי וב, כי אז שבט דן היה בתוך המים, אז היה איתם את הפסל מיכה. ככה ידוע בשם הגויין. רק ראיתי שהרב קויפמן, הראשי ומגייצד, זה צהל שואל, הרי אנחנו יודעים בחזל כתוב שלגויזר ימסיב לגזורים, שהיה הרבה גזרים, כל שבט היה לו שביל משלו, אז כולם נכנסו ביחד, לא היה כמו בביור הזה של הגויין ששבט דן הולך מאחורה. הרי לגויזר ימסיב לגזורים כולם נכנסו בשביל שלו. נו, רצית לשאול? מה אתה רוצה? תגיד את התשובה.
שהשביל היותר הלאות זה
יפה מאוד, זה מה שהוא מתרץ. יפה מאוד מתרץ הרב קויפמן, שלמה יש תויסס בערכין. תויסס בערכין אומר, הרי כתוב הגמור שם שבני ישראל וימרו על ים בים סוף, זה פסוק בתילים. אז אומר, מה הם הימרו בים סוף? בתוך הים סוף הם הימרו? אמרו כן. הם התלוננו ואמרו, כשם שאנחנו עולים מן הצד, ככה גם מצרים עולים מן הצד, יבוא אחרינו. אז אומר שם טייסס, עושה את כל החשבון, איך זה יכול להיות, ואז טייסס בעריכות מבאר שהם בעצם לא חצו את הים לצד השני, אלא יצאו בחזרה מצפון לדרום, חזרו מצפון לדרום, אבל באותו צד של הים. אז למעשה יוצא לפי זה, הם הלכו כמו חצי עיגול. אז נכון, אפילו אם כל אחד היה שביל, והם נכנסו באותו זמן, אבל אחד היה שביל יותר קצר, אלה שהיו אחרונים היה להם שביל יותר ארוך. אז שבט דן היה להם את השביל הכי ארוך, את העיגול החיצוני, את החצי עיגול החיצוני, היה להם דרך הרבה יותר ארוכה ללכת. אז כשהראשונים כבר עברו לצד השני, אלה שיש להם את הסיבוב הארוך לעשות, הם עוד לא הגיעו. אז גם מובן אומר, לפי זה הרב קויפמן, שהפסוק השני שמדבר על האחרונים, זה שבט דן, שהם נמצאים בחצי עיגול היותר ארוך, אז מלם יושב, זה מה שאתה... ולכן כתוב חימה, כי להם היה את הפסל מיכה. אתם יודעים שזה... זה ידוע, ידוע שלכן, ידוע ביור, שמברים שלכן חזל אומרים שקשה זיווגו של אדם כקרס ים סוף, וגם פרנוסה, למה דווקא כקרס ים סוף? כמו שבקרס ים סוף היו כאלה שהלך להם בקלות, במהירות, היו כאלה שצריכים ללכת דרך יותר ארוכה, והיו כאלה שעוד יותר ארוכה, כי זה חצי עיגול. אותו דבר גם בפרנוסה, אותו דבר גם בזיווגרים, אנשים שזה הולך להם בקלות, הולך להם במהירות, ויש אנשים שזה הולך להם יותר בקושי, ולוקח להם יותר זמן. זה כמו קרס ים סוף, שגם כן, כל אחד היה לו מסלול אחר, עם קושי אחר, ועם אורך זמן יותר ארוך.
אבל
לפני
כן אמרנו ששתי שבטים נכנסו.
ראשונים.
אז
זה
לא כמו הרבה.
אתה שואל טוב, אתה שואל טוב, אני כתוב שהיה פה, נכון? כנראה שגם מהאלה, נניח, בוא נגיד שכל השבטים היו על שפת הים, כל השבטים על שפת הים, מי היו הראשונים שקפצו, זה היה בנימין, אחרי זה יהודה, אבל מה יעשה, כולם היו על שפת הים ביחד. זה לא שהיה פה איזה תור, כמו המסעות, שהיה שבט מאחורי שבט אחר, מאחורי שבט אחר. הקליוקו מביא עוד ביור פה, לפי הגמרא הזאת, שהם הימרו על ים סוף, אז לכן מובן, למה פה פתאום התעורר קטרוג ונהיה חיימו? בהתחלה, שהם עוד לא, בהתחלה, בלשון רבלדי, אמרו, הימרו. זאת אומרת, התעורר פה איזה קטרוג חדש באמצע, או אתם כבר פה גם כן עכשיו מאבדים, ממרים על ים סוף, אז פה התעורר החיימו, לכן באמצע פה נהיה חיימו, בהתחלה עוד חיימו, ואחרי זה נהיה חיימו, כך אומרת לי, אוקור, ושם יש אומרים. השאלו מיישי, וסבא של דיבושול אומר תירוץ פשוט, וראיתי עוד מפרשם, זה למעשה התירוץ הכי הכי פשוט. בפשט, למה פה כתוב חיימו, ואחרי זה כתוב חיימו. חומה בלי וב. מה קרה באמצע? המצרים נטבעו. אם המצרים נטבעו, כל הזמן שהם לא נטבעו, כשבור הוא רוצה לעשות לעם ישראל ניסים, עוד אין כתרוג. עדיין יש חומה. אבל כשבור הוא הטביע כבר את המצרים, אז פה מתעורר כתרוג, למה אותם אתה מטביע ואותם אתה מציל? עכשיו נהיה חיימו, בדרך פשט. רק אחרי שהוא הטביע את המצרים, שזה מה שקרה באמצע, בין שני הפסוקים האלה, פה מתעורר הקטרוג, מה נשתנו אילו מאילו. הקיצור של רנורוך, בספר של הפריון, הוא אומר, ידוע שמצאנו בחזל בכמה מקומות שהקדוש ברוך הוא דן את האדם לפי הסביבה שלו. לא התכתוב שהוא לא רצה לחזור, ללכת לגור לחזרה ליד אברום אבינו כי הוא פחד. הקדוש ברוך הוא יראה אותי ואת המייסים של אברום, אז עוד פעם הוא יחשיב אותי לרשע וידון אותי לרעה. לכן הוא רוצה ללכת למקום אחר. וגם באישה הצרפית כתוב אצל אליהו, קיבלת אליי להזכיר אבוני, כל זמן שהקדוש ברוך הוא ראה אותי ואת מעשי אנשי עירי, אז הייתי נחשבת לצדקת. עכשיו שמגיע כזה צדיק גדול כמוך, אני אהיה נחשבת לרשעית. אז ממנו אומר הפיריין, קיצור שכנוך, של ספר על התורה, הוא אומר, כל זמן שהמצרים עדיין היו חיים, נו, אז הקדוש ברוך הוא מתייחס לעם ישראל בהשוואה למצרים, נו, אז עוד אין קיטרו. אבל עכשיו שהמצרים כבר מתו, כבר נאבדו מעולם, אז הם נשארו לבד. כל זמן, לפעמים היחס למצרים רק מיטיב איתם, ביחס לגויים אנחנו תמיד יותר טובים. אבל עכשיו, כבר אין למי להשוות אותם, פה יתעורר עליהם קיטרו, כשהם לא ראויים לכזה נס. רק נסיים לתירוץ רבי יבי, יש ספר חסידי, רבי יבי, אחד מגדלי החסידות, אז הוא מביא, כתוב את הרגמיין סימנוזיאל, שפרו אמר, נבוכים הם במדבר, זה היה לדוסון ואווירון שנשארו במצרים. דוסון ואווירון נשארו במצרים. אז כאשר נשאלת השאלה, אבל אחרי זה אנחנו רואים אותם במדבר. אז הם הגיעו עם המצרים, ככה כתוב, כשהמצרים רדפו אחרי בני ישראל, דוסון ואווירון היו איתם ביחד. נו, איך הם פתאום הצטרפו לעם ישראל? הם היו עם המצרים, ולהם קרה קריעת ים סוף בפני עצמם. קרה להם קריעת ים סוף בפני עצמם. איך מגיע להם כזה דבר? אז זה ידוע מהמריל דיסקין, ואין כאן המקום להרחיב, שזה היה בזכות זה שמיעו שוטרים, קיבלו מכות בשביל יהודי אחר. אדם שמקבל יכולת רשע הכי גדול, אבל אם הוא מוכן לקבל מכות בשביל יהודי אחר, אז מגיע לו אפילו קריעת ים סוף לעצמם. אז אומר הרבי יבי שלפי זה מובן שזה הפסוק השני שכתוב עוד פעם ובני ישראל הלכו ביבשה בתעלה עוד פעם כתוב, למה כתוב עוד פעם כל הפסוק? זה מדבר על הכעס ים סוג שנעשה לדוסן ואווירום נו אז מובן טוב מאוד למה שם כתוב חיימו היה חיימו היה חיימה על הכעס ים סוג הזה של דוסן ואווירום אז באמת כתוב חיימו בלי וב להם היה כתרו גדול עליהם היה באמת חיימה אז לפי זה יוצא פשט חדש, ובני ישראל, אני מדבר על דוסון ואווירום, הלכו ביבשה, בתוך הים, המים להם חמה, מילה מסוים. חידוש גדול מאוד. אז למה ישראל היינו פה, סתם, אם נסכם, היינו פה כמה ביורים על עצם השאלה הראשונה ששאלנו, למה היה קיצרוג דווקא בציאת ים סוף, ולא בציאת מצרים, נכון? ראינו כמה ביורים בזה, וגם הסברנו לפי הביור שראינו בשם הספסמס, למה דווקא אמרו שירה בקרס ים סוף ולא אמרו בציאס מצרים, כמו שרשאל משואל. אחרי זה ראינו על השאלה למה כתוב חימה, שזה מבטא את הכתרוג הגדול שהיה, חומה בליבב, חימו. דווקא בפעם השנייה שזה כתוב, לא בפעם השנה, ראינו על זה למה יעשה שבע תירוצים. הגענו לזה דרך התירוץ של המשך חוכמה, שהוא מתרץ את שתי הקושיות ביחד. הוא אומר שמה שהשתנה פה, שגם המצרים עשו תשובה. אז לכן עכשיו התעורר כתרוג וחימה על עם ישראל, מה נשתנו אלו מאלו? אז הם תרץ הקושיה גם כן למה כתרוג היה דווקא כאן ולא במצרים. הם תרץ גם את השאלה למה פה כתוב חוימוים ואוב, ופה כתוב חמה בלי ואוב. ואגב ראינו פה כמה ביורים שנאמרו במפרשים על זה. ביי.